בוקר טוב, פרק י"ד, פסקה ח'. עניינים שקשורים לאכילה. אם יזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מאהבה, הרי הוא מתקן את העבר כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה טהורה. וזמן העיכול הראוי לברכת המזון מסוגל יותר להרמה העליונה הזו, הראויה לכהני השם אשר את לחם השם הם אוכלים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אם יזדמן הדבר והיה וקרה שאוכל אדם במחשבה פסולה נמוכה, ויש עם זה כמובן בעיה באכילה מתוך מחשבה פסולה או נמוכה, כל פעולת אכילה, גם אם לא תמיד שמת לב לזה, היא כמו כל פעולה, אבל כל אכילה היא פועל יוצא של הגישה, הגישה הנפשית, המנטלית שאיתה אתה בא לאכול. ויש ומזדמן, אם מזדמן, שאדם ניגש לאכילה במחשבה פסולה או נמוכה. יש שמצבו גרוע יותר ומחשבותיו פסולות. אני מבין שהמניעים שלו הם מניעים שליליים, התאווה בעיקר, התאווה של האכילה והחוויה החושנית שהיא מביאה איתה, זו מחשבה פסולה. כנראה שאם מצלמים אוכל, אז זה מה שעומד מאחורי העניין. שעוד אוכל אדם במחשבה פסולה, הפכת את האוכל לדוגמן. או נמוכה, שזה כבר לא בהכרח משהו שהוא שלילי מצד עצמו, אבל זה מחשבות נמוכות. אני לא רוצה שיהיה לי כאב ראש. בסדר. לא דבר שהוא פסול, זה דבר שהוא נכון, וגם באמת אנחנו גם כן לא רוצים שיהיה לך כאב ראש וכדומה ועוד. אבל על כל פנים, זו לא אכילה במחשבה גבוהה, במחשבה מקודשת. אם יזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, ואז ממילא קצת נשפלת האישיות שלו. ואגב, יכול להיות שעכשיו יש אדם שמשוכנע שאוכלים רק בשביל המטרות הפסולות או הנמוכות. זה לא משפיע באותה מידה כמו שאוכלים בפועל. זאת אומרת, לא רק המחשבה הפסולה או הנמוכה מזהמת את האישיות, אלא עצם פעולת האכילה בהקשרים של מחשבות פסולות או נמוכות. אז האכילה פה היא הגורם המשמעותי ביחס לזה שהמחשבות שלך שאיתם ניגשת אל האכילה הם עיקו שורש באישיות על ידי אכילה כזו. עיקר הנקודה זה פעולת האכילה הנמוכה או הפסולה. זה לא המחשבה פה, זה עצם פעולת האכילה, עצם ההתבהמות הקיצונית או ההתבהמות החלקית. אז ודאי להתבהם זה דבר שהוא מזהם את הרוחניות של האדם, בגובה השכלי והמוסרי שלו. אם יזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, אז צריך לדבר עכשיו על תשובה. כי עשית פה מעשה שהוא חטא. איזה חטא? חטא במובן של מחיצות שהמעשים המקולקלים גורמים בינך לבין האור הפנימי הנשמתי. אז והוא שב, הוא שב בתשובה. הוא שב מיד לאחר האכילה, לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מאהבה. הוא התעורר בזמן, תכף נראה מה הזמן, והזמן הזה הוא מיד, לא לתת עכשיו לעיכול הזה להתעכל, וממילא להקות שורש באישיות שלי, אלא כשהדברים עדיין בהתהוות, הוא שב מיד לאחר האכילה, לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מאהבה. יש אצלו מצפוניות פנימית שמבקשת את התוכן העליון, את המגמה התכליתית, את הקדושה, את הטהרה, ואז הוא מרומם את מחשבתו, לא רק את מחשבתו, גם את כוחותיו. כששווים בתשובה כנראה, שוב, בתוך הנפש, כבר דיברנו על זה פעם, אין מחלקות, הנפש היא לא מחולקת למסורות של מחשבה, רצון, שם הכל זה בבלילה. אבל יש בבלילה הזאת כמה אלמנטים שהוא מרומם את מחשבתו, וזה לא רק שהוא אומר, טוב, צריך לאכול בקדושה, למה אכלתי במחשבות פסולות או נמוכות, אלא הוא גם כן מרומם את כוחותיו. לרוממות המחשבה היא כאחת עם איזושהי התכנסות, אולי הייתי אומר איסוף הכוחות. הבן אדם לא רק נשען אחורה על הספסל והוגה בלחשוב עכשיו על אכילה מקודשת, אלא הוא חש שהוא עושה משהו, שהוא אוסף את כוחותיו, כמו שאתה אוסף את כוחותיך כדי להרים איזשהו מסע פיזי. אז יש התכנסות של הכוחות, לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מאהבה, הרי הוא מתקן את העבר. והרשמים של האכילה במחשבה הפסולה או הנמוכה ינוקו, יחופרו. כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה טהורה. למה אתה אוכל? אז אני אוכל לעבוד את השם, ואולי אני אוכל לא כדי לעבוד את השם אחר כך, אלא עצם זה שעכשיו אני אוכל, יש בזה כדי להחיות אותי מזן ופרנס לכל, תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. והפרנסה הזאת שמתלבשת בלחם, אולי פרנסה של שפע אלוקי. אלו הכוונות של האנשים הגדולים, ויש לך אפשרות מיד אחרי האכילה הפסולה לבוא ולתקן את זה בתשובה מאהבה, כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה טהורה. ואז אכילה בכוונה טהורה זה לא רק שלא נפלת, זה מעצים את הצדדים הקדושתיים באישיות שלך. מהו הזמן הזה? הוא זמן העיכול הראוי לברכת המזון, מסוגל יותר לרמה העליונה הזו. לא כתוב שאי אפשר אחרי זמן העיכול 72 דקות, אבל ה-72 דקות האלו של העיכול הגופני, זה גם כן הזמן המשמעותי לעיכול הרוחני. כי שוב, עד שהמאכל הופך להיות, כן, יש בעל העקדה, ואני חושב שגם הרב כותב את זה. למה חטא האכילה הוא כל כך מסוכן? וכזכור לכם, מה החטא הראשון בהיסטוריה? וגרורותיו. כי החטא של האכילה זה שהאוכל הופך להיות אתה. ככה בעל העקדה מסביר. המאכל הוא בסוף מתמזג להיות חלק מהאישיות שלך, מהאתה, מהגוף שלך. ויש משמעות מאוד מאוד גדולה לתוכן הכוח שאתה מתמלא ממנו על ידי האכילה. הזמן העיכול הגופני הוא גם כן בעיקר, לא לגמרי, אבל בעיקר זמן העיכול הרוחני. וכל עוד האכילה היא עדיין, זאת אומרת, אנחנו אומרים שעד העיכול אתה בעצם עדיין בתוך האכילה הזו, לכן אתה יכול לברך ברכת המזון, לכן אתה גם חייב לברך ברכת המזון, כי אתה באמת אוכל בלי לברך אחר כך, אתה באמת עושה את זה לעצמך, את השטות היותר נוראה הזו, לאכול בלי לברך. אז כל עוד אתה ב-72 דקות, אנחנו אומרים לך, תשמע, אתה עדיין באכילה, תברך, תתרומם, תתעלה, תכיר מה זה הפרנסה האלוהית, ואיך זה בא לידי ביטוי בארץ ובירושלים ובתור מטיב בהרוגי ביתר, ומכוח כך גם כן תוסיף את בקשותיך. זה זמן העיכול הרוחני. הזמן העיכול הרוחני הוא זמן שמסוגל ביותר למה שדיברנו פה, להרמה העליונה הזו. אני כבר אחזור למי שרוצה להעיר. הראויה ההרמה העליונה הזו לכהני השם, האנשים הכי רוחניים, הנשמות הרוחניות שהשילו מעל מעל צווארן את עול החיים המגושמים, נכון? יש לנו את אנשי הרוח, שם מאורות התחייה, פסקה ד', הסבלנות, שיודעת שיש קבוצה באומה שהיא קבוצת הקודש, קבוצת הרוח, והיא תיתן את הפרנסה הרוחנית הזאת לכלל ישראל, אולי לא משנה, אבל הם אנשי הרוח, תומך עבורך לאיש חסידיך, איך האנשי הרוח האלו יוצרים את התהרה ומגבירים אותה בעם ישראל? הפלא ופלא, על ידי אכילה. הכהן, שהוא שלוחא דרחמנא, שהוא שלוחא דידן, שליחים של הקדוש ברוך הוא, שליחים שלנו, הכהנים הללו, כשהם אוכלים, הם מטהרים את שולחיהם. כי אכילת הכהנים, במקום ששם הסכנה הכי גדולה תמונה, שזה האכילה, אז שם גם פוטנציאל ההתעלות. כשכהן אוכל, אז הוא הולך ומחדיר אל תוכיות, מעמקי הבשר, את אטומי הטהרה האלו של לחם השם, אשר את לחם השם הם אוכלים. לחם השם, לא הכוונה דווקא שזה לחם שהוקדש לקורבן, אלא זה הגדרת המהות של מה שהם אוכלים. אתה אוכל את הלחם החיצוני. כהן כשהוא אוכל לחם חיצוני, הוא אוכל את לחם השם, את יסוד הקיום. לחם זה יסוד הקיום, ולא רק הפיזי, יסוד הקיום הרוחני. כהנים אוכלים, אומרת הגמרא, ובעלים מתכפרים. כן. אנחנו יודעים שתשובה מהירה היא יכולה להפוך זדונות לשגגות. זדונות לשגגות. כלומר, ממחיצה גדולה למחיצה קטנה. אז אני משער שיש מקום גם כן לתשובה מהירה של הדבר הזה. אבל בסדר. בהרבה פסקאות שהרב מדבר על תשובה מאהבה, תשאל, ומה לגבי תשובה מהירה? טוב, הרב לא דן על זה. הרב מציב את היעד, א' האידיאלי וב' הראוי לדור התחייה. בגלל מה שאמרנו, זמן העיכול מבחינתנו אתה עדיין בתהליך האכילה. תהליך האכילה, המשמעות שלו זה לא רק הנעת החך. זה מה שהולכים, המאכלים הללו ומזדמגים, מתמזגים עם בשרך. נעשים לחלק ממך. ולכן זה כל כך עצמי, החטא הזה הוא מכה כל כך עמוק. כי הוא נהיה אני בסוף. פעולת האכילה היא מקבצת אל עצמך, אל תוכחה את המאכלים. אז זמן העיכול זה בעצם, מבחינתנו אתה עדיין באכילה, אתה בשלב האכילה. כי פחות הנעת אחריך, יותר העיכול הפנימי.
קודם אמרת שאתה מגייס לבעולה ולא במחשבה, נכון?
אמרתי שהמחשבה מצד עצמה היא הרבה יותר קלושה בהשפעה שלה מאשר שזה בא בפועל עם אכילה, כן.
אז המחשבה, כי הוא כבר אמרת שזה איך שהוא אוכל זה...
המחשבה משפיעה על איך שהוא אוכל. לא, אבל מה שאני באתי להוציא זה ממי שיחשוב על אכילה, מי שכרגע, נגיד יישב פה איתנו מישהו בחדר ויהיו לו מחשבות נמוכות ביחס לאכילה או פסולות. אז כרגע הוא לא מתבהם כמו שהוא התבהם עוד 3 שעות בארוחת הצהריים. זאת אומרת, זה לא המחשבה מצד עצמה, זה האכילה, רק המחשבה נותנת שם לאכילה. עם המחשבות שאליהן אתה ניגש לאכילה, זאת תהיה האכילה שלך. הלאה. האכילה הגסה, אף על פי שבאה מתוך חולי והכרח, יש בה פגם. ומכל מקום נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. אבל תשובה ודאי צריכה להתחבר עם תיקון והעלאה זו. הכוח המתרבה, כשהוא משמש לקדושה, עולה הוא ליסודו, גם אם בא בתחילה לכתחילה, על ידי אכילה גסה. כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וחולשה וכיוצא בו, ואינו דומה לדבר האסור, שעלייתו מעוקבת הרבה מאוד. אכילה גסה. אכילה גסה, אכילה מרובה. אכילה חסרת שלטון שכלי ואיפוק שבא עם השכל. אז אומר הרב, הרבה פעמים אנחנו חייבים לאכול אכילה גסה. כי ההמוגלובין נמוך, והרופא אמר, ואמא אמרה, אז זה בא מתוך חולי והכרח. אתה לא תאכל, אתה לא תחזיק ראש בלימוד וכו'. אז היית אומר, טוב, תשמע, יש בזה חולי והכרח. אז שלום על ישראל. אומר הרב, לא. אף על פי שהיא באה מתוך חולי והכרח, יש בה פגם. כי זו אכילה גסה. יש פה קישור יותר מדי רחב, עמוק וחודר אל פעולת האכילה מצד עצמו. אז יש בה פגם. מכל מקום, אומר הרב, הפגם הזה הוא לא פגם כל כך כבד. מכל מקום נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. כמו מה שדיברנו בפסקה ח', שאתה אוכל אכילה גסה, ועכשיו אתה שב בתשובה ורומם את מחשבותיך ואת כוחותיך, אז מאוד קל להעלות את התשובה הזו, את האכילה הזו, אל מקום הטהרה. ולמה מאוד קל? כי באמת באמת לא הייתה פה בהמות עצמית. הייתה התבהמות, אבל ההתבהמות הגיעה בגלל, כן, איזשהו עוד ניצוץ של שכל, ניצוץ של אחריות, של ביקורת. אבל עדיין, זה עושה פגם, אמנם נוח מאוד להעלות אותו בקדושה, אבל תשובה ודאי צריכה להתחבר עם תיקון ועלה הזו. לא יכול להיות שאתה אחר, אומר הרב, אחר כל אכילה גסה, תעלה אותה בקדושה, אבל אתה תמשיך לאכול אכילות גסות. לא. אתה חייב לשאוף, לשוב בתשובה לדבר הזה. לעלות בקדושה, הכוונה להגיד, טוב, אכלתי אכילה גסה, אני חייב עכשיו לסדר עוד פעם את המחשבות והכוחות ביחס לזה שאכילה צריכה להיות מתוך מניעים טהורים ומקודשים. אבל לא כל כך שמת לב, זה להעלות אותה. לא כל כך שמת לב לזה שזה בפעם הבאה אתה חייב להשתדל שזה תהיה אכילה, לא אכילה גסה, או על כל פנים פחות אכילה גסה. למרות שזה הכרח. למרות שזה הכרח. יש הכרחים גדולים יותר. אני לא מתכוון שאנשים פה יתחילו לסכן את נפשם. אבל גם בתוך האכילה גסה כנראה שיש ניואנסים. אז חוץ מזה שהעלית אותה, אתה ודאי חייב להיות שואף לתקן שלא תהיינו יותר אכילות גסות. ולך תדע, אולי אם אתה לא שאפת לתקן שלא יהיו יותר אכילות גסות, אולי גם לא באמת העלית אותה. ולא באמת התייחסת ברצינות לצורך לאכול בטהרה. הכוח המתרבה, מה זה הכוח המתרבה? הכוח המתרבה זה האנרגיה שמופקת כתוצאה מאכילה. כשאתה אוכל, אתה מתמלא באנרגיה. ככה אני חושב שאומרים היום במי שמבין בזה. הכוח המתרבה על ידי האכילה, כשהוא משמש לקדושה, עולה וליסודו גם אם בא לכתחילה על ידי אכילה גסה. אם עכשיו אתה מתייחס אל התווספות כוח הזו, התרבות הכוח למניעים מקודשים, אתה אומר, כן, צריך לשמש, לנצל את האנרגיה הזאת לדברים שבקדושה, ללמוד, לעשות חסד וכדומה ועוד, אז עולה וליסודו, כלומר, הכוח הזה יש לו יסוד. היסוד זה הפנימיות שיש בכל מאכל ומאכל. אתם יודעים, באורות הקודש הרב יכתוב שכשאתה אוכל אתה נפגש עם הנפש של המאכל. ויש שם חתונה. אתה, הנפש שלך, הנפש של המאכל. כשאתה מברך אז היא קופצת משמחה. ויש דברים טובים. זה היסוד. זה היסוד של מה שהרב משתמש פה ביסוד, זה כבר הרב מכניס אותנו לאיזושהי סוגיה עמוקה. לא, לא התכוונתי יסוד ספירה קבלית. אני לא יודע מה זה ספירה קבלית. יסודו, הכוונה מקורו, בתוך כל מאכל יש איזשהו מקור פנימי. קוראים לזה, שמענו שיש ניצוצות במאכלים. יש לו איזשהו ניצוץ שצריך לרומם אותו. אז עולה וליסודו, הכוונה, התייחסת למאכל הזה שלא מתוך היסוד האמור לי, שקיים בתוכו, ועכשיו אתה מתקן את זה, אז הכוח המתרבה הזה עולה וליסודו, באמת, הנפשיות הפנימית, היסודית הזאת, היא הולכת ומתמזגת בך לקדושה, למרות שבהתחלה לא עשית את זה מהמניעים האלו. למה? כיוון שיש כאן דחיפה של כך מצד חולי וחולשה וכיוצא בו. זאת אומרת, לא באת עם הזוהמה הזו, שהיא תקלקל. זה יותר קל מפסקה ח'. אפילו ביחס לפסקה ח' אמרנו שאפשר לעשות את זה, אבל בטח בפסקה ט' זה יותר קל. אבל הנה המציאות יותר קשה והרבה יותר פרובלמטית מפסקה ח' אפילו, ואינו דומה לדבר האסור שעלייתו מעוקבת הרבה מאוד. הדבר האסור, בטח אכילת מאכלות שאינם כשרים, שקצים, רמסים, חיות ובהמות שאינן טהורות, שמה יש יסוד, יש נפשיות, אבל יש נפשיות שלילית. יש, טוב, מה זה נפשיות שלילית? מה זאת אומרת שיש נפשיות שלילית? יש איזה אזור החיים הקדוש, צריך ללמוד אותו פעם. אבל מותר לכל נשר? אסור לכל נשר. כנראה שיש ביסודות הפנימיים של הנשר איזה שהם אלמנטים שלא כדאי שיתמזגו בנו. אור החיים הקדוש מסביר, רגע, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שבנשר שמשייכים אותם לכל מיני תיאורים של קדושה. אני לא זוכר כרגע את הפרשה, אבל לא זוכר את הפרשה, אבל משהו אצלנו לא מזמן. אז אור החיים מסביר שם מה שמסביר שם. על כל פנים, במאכלות אסורים, בטח מאכלות אסורים מצד עצמם, ויכול להיות שגם אולי הכוונת הרב, אני כבר לא בטוח, למאכלות מותרים, אבל שאכלת אותם בזמן אסור. כמו ביום ראשון הבא עלינו לטובה וביום הכיפורים, יכול להיות שגם כן שם יש בעיה, אני לא בטוח, בטח מדבר את הפסקה על דברים לא קשרים. שם הכנסת אל תוכחה יסוד זר, יסוד של טומאה, והטומאה היא מלאה באכזריות וכדומה ועוד. אז שם כבר לעשות תשובה זה קשה, לא שזה לא אפשרי, עלייתו מעוקבת הרבה מאוד. ללכת ולעכל, לטהרה את היסודות השפלים שיש במאכלות אסורים, זה כבר דבר שהוא מעוקב הרבה מאוד, ולכן לא נתנסה בו ולא התנסינו בו, ברוך השם. אבל צריך להבין שאכילה של שקצים ורמסים היא מטמטמת את הנפש, כי פשוטו, כי אתה פשוט מחדיר אל תוכיותך יסודות משוקצים. זה לא פסיכולוגי, זה אולי גם פסיכולוגי, אבל פה לא מדובר פסיכולוגית, מדובר פה הווייתית. יש בכל העניינים הללו יסודות נפשיים. טוב, נעמוד פה, למרות שפסקה י' זה עוד מאותו רעיון, אבל נעמוד פה. הכוח המתרבה זה האנרגיה שמתווספת לאכילה. האישיות היא נהיית איתנה יותר, חזקה יותר.